אהלן כולם, ברוכים הבאים לאינוויסטקאסט. כאן פלג דודוביץ', שותף מייסד ומנכ"ל פרופדו, העוסקת בתחזיות בינה מלאכותית להתפתחות מחירי דירות. ואיתי אביב גרינברג, מנהל ההשקעות בחברת רנטפו, שהיא גם נותנת החסות לפרק. רנטפו היא פלטפורמה להשקעות חכמות בנכסים מניבים בנדלן, תוך שירות וניהול מוקפד מקצה לקצה. היכנסו לרנטפו.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. ועכשיו לפרק חדש של אינוויסטקאסט.
אהלן פלג.
אהלן אביב.
מה המצב?
מה שלומך ביום שכזה, יום ראשון של השבוע?
יום ראשון של השבוע, אנחנו הפעם פותחים שבוע עם פרק של הפודקאסט, וגם נסיים, גם ביום חמישי עוד פרק. מה המצב?
מעולה. מה שלומך? אתה.
אני מצוין. צוללים לעניינים, היום אנחנו עושים פרק על נושא אקטואלי.
אקטואלי, כן.
הולכים להוראת הבנק המרכזי. בישראל לגבי מינוף משכנתה קיימת, הנכס קיים.
המפקח על הבנקים, נדמה לי, הממונה על הבנקים.
הממונה על הבנקים, לגבי היכולת של אנשים שבבעלותם נכס, לקחת משכנתה לנכס הקיים, בשביל שימוש אחר שהוא חיצוני לנכס הזה לצורך העניין.
נכון. מה שמכונה בטעות מחזור משכנתה, לפעמים זה באמת מחזור משכנתה, אבל זה מכונה בטעות מחזור משכנתה או ריפייננס. אולי גם נסביר תכף את ההבדל, סתם לסבר את האוזן מה ההבדל בין הדברים, אבל נדון בעיקר על ההחלטה הזאת.
סגור. בעיקר הרעש שזה עושה זה לגבי העובדה שהמהלך הזה ימנע ממשקיעים, אותם אנשים ש... כי משקיעים זה אנשים שיש להם שתי דירות ומעלה בשוק, ככה הם מוגדרים, לרכוש דירות נוספות ולמעשה לתרום לעליית המחירים בשוק.
רק מהלך, שהוא לא עושה את זה.
בדיוק, אבל אני לא שאני אצטול לזה, זה מהלך, אני כרגע עוד ברקע. מהלך שהמטרה שלו, המוצרת, זה לבלום את עליית המחירים, להדיר קצת את המשקיעים מהשוק, כדי שרוכשים, רוכשי הדירות הרגילות, לרוכשי הדירות למטרת מגורים, יוכלו בעצם לרכוש דירה בסכום סביר. עד כאן אני בסדר,
כן,
מדייק?
כן, עד כאן אתה מדייק, בהחלט.
סגור. אז בוא נדבר שנייה, אתה יודע מה, קודם כל, כי זרקת משהו מעניין, נתחיל עם איזה הקדמה קצרה, למה זה לא מחזור, כן, למה אז, לא להתבלבל?
תראה, זה בסך הכל טרמינולוגית, רק שנבין. מחזור משכנתה, זה שאני לוקח משכנתה קיימת שיש לי, ואני מגדיל את יתרת החוב שלה. כן, לקחתי, נגיד, יש לי 1,000,000 שקל, ובינתיים החזרתי מתוך הקרן 300,000, אז נותרו 700,000. החלטתי להגדיל את ה-700 ל-800,000 או ל-900,000, לקחת עוד 200,000.
אפילו לא רק להגדיר, מחזור משכנתה זה אומר שאני פותח אותה למסע ומתן עכשיו, פותח אותה להצעות חדשות.
נכון,
יכול כאילו... כדי להטיף תנאים על אותו סכום, אפילו לא להגדיל את הסכום.
נכון, זה לאו דווקא להגדיל, זה לפתוח תנאי המשכנתה. זה המחזור, זה נקרא ריפייננס. אני כאילו עושה מחזור, מימון מחדש של של הלוואה הזאת, כמובן שגם נכלל בזה המקרה שאני פותח את המשכנתה. זה מצב אחד. מצב אחר זה מצב שבו מעולם לא הייתה לי משכנתה על נכס, בעצם אני לוקח על נכס קיים משכנתה בפעם הראשונה. זה לא נקרא מחזור. זה הדרך הנכונה להסתכל על זה, זה מה שמכונה חילוץ הון עצמי. בסדר, זה מה זה, אגב, סתם כדי להסביר מה זה אומר חילוץ הון עצמי. תחשבו שאם מלכתחילה הייתם קונים את הדירה הזאת באמצעות משכנתה ראשונה, בסדר, נגיד זו דירה יחידה, אז הייתם קונים באמצעות משכנתה, אז הייתם מקבלים 75% מימון. אז כמה הון עצמי אתם לכאורה יכולים לחלץ? תיאורטית, הייתם יכולים לחלץ 75% מערך הדירה. זה מה שנקרא חילוץ הון עצמי, הייתם יכולים לחלץ 75% מערך הדירה, באמצעות זה שהייתם באים לבנק אחרי שקנית את הדירה. אבל לפי הוראות בנק ישראל, והמפקח על הבנקים, אני לא יודע מי מהם קובע, אבל ההגדרות הן הגדרות, שמונעות מאנשים בעצם לקחת משכנתה על נכס קיים עד לשיעור של 50%, כך היה המצב עד לפני 3 ימים. זאת אומרת, המצב היה שאם יש לי נכס שלא לקחתי עליו משכנתה בכניסה,
או שלקחתי משכנתה וסיימתי לשלם אותה, נכס דירה בבעלותי לצורך
העניין, או שלקחתי משכנתה ו... לא סיימתי לשלם אותו ואני רוצה להגדיל ולעשות מחזור, אז זה או במצב של משכנתה ראשונה על נכס קיים, או במצב של מחזור משכנתה, אפשר היה עד 50% מערך הדירה לקבל, בעצם להשלים עד 50% מערך הדירה, ואז לחלץ במרכאות 50% מערך הדירה הזאת, ולהיפגש איתם. אבל בהחלטה שהתקבלה לפני 3 ימים, האפשרות הזאת בוטלה, ולמעשה לא ניתן עוד לחלץ מתוך דירה קיימת הון עצמי, לא ניתן בעצם, לא דרך, לא באמצעות של ריפאי, ולא באמצעות של חילוץ הון עצמי.
לחלט, זאת אומרת, להוציא מהדירה הזאת סכום של כסף, על ידי משכנתה על הדירה, עכשיו, כדי שאני אוכל לעשות בו שימושים אחרים, זאת אומרת, לחלץ, כדי שאני אוכל להשקיע בדירה נוספת, או לעשות איתו דברים אחרים.
כן.
אז זה, האמת היא שזה גם בגדול כבר מה שאומרת הוראת הבנק, הוראת המפקח, במילים שלנו. בואו נדבר על התכלס. אני חושב שרוב האנשים שנחשפו לעניין הזה, שואלים את עצמם, האם זה הולך להשפיע, האם אנחנו הולכים לראות את זה על המחירים. עכשיו, זו השאלה הגדולה. אני חושב שצריך לפרק את זה אולי לכמה שאלות קטנות. אולי בואו נתחיל מי באמת נזקק, מי באמת אותם אנשים שפנו לערוץ הזה של לקחת משכנתה קיימת עליהם.
אז זהו, לא הרבה. הכותרות מלאות, כל פעם כשיש איזה משהו, אפילו החלטה קטנטנה של איזה, אתה יודע, איזה רגולטור כלשהו, מחליט את ההחלטה קטנטנה שליטים מחסרת חשיבות בכל מה שקשור למחירי הנדלן, היא מקבלת כותרות ראשיות. סתם כי פשוט היא מערבת את העניין הזה של נדלן, משכנתה, מחירי דיור לאן וכו' וכו'. אני חושב שזה מאומה רבה, לא מאומה, ואני אסביר. א', יש שיעור מאוד קטן של אנשים, לפי מה שקראתי בכל מיני מקומות, שבסך הכל של אנשים שמשתמשים באפיק הזה. מדובר על אפשרות שהיא די נדירה, אם תחשבו על זה רגע לעומק, כי מרבית האנשים לא קונים דירה בלי משכנתה. כלומר, רוב האנשים קונים דירה עם משכנתה, מלכתחילה. עכשיו, הסיטואציה שמדברים פה זה על אנשים שכאילו במשך הרבה מאוד שנים החזירו את המשכנתה, כבר לא נשאר להם הרבה משכנתה, והם רוצים לחלץ 50% שוב מערך הדירה הנוכחי. זה מצב ראשון. או במצב שבו מלכתחילה לא לקחתי משכנתה. שני המצבים יחסית נדירים. יחסית, כן? זה לא אפס.
והמצב השני, הרבה מהם זה לא, לא הרבה מהם, אני לא יודע, אבל חלקם זה לא משקיעים. זאת אומרת, אותם אנשים שלקחו משכנתה, החזירו, ועכשיו אחרי הרבה שנים רוצים לקחת משכנתה נוספת, לפעמים זה דווקא זוגות הורים שרוצים לעזור לילדים שלהם לרכוש דירה.
נכון, נכון.
אז אפילו, אז אפילו,
זה גם את המטרה הזאת של זה, זה לא פתר.
לא, אז אפילו, לא, אבל אפילו זה מצמצם יותר את הקבוצה של המשקיעים.
מאוד מסכים. זה מין, אתה יודע, זה כמו לקחת סכר מלא 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 חורים ולסתום אחד מהם האצבע. כאילו, אוקיי, בסדר, אתם, זה עוזר קצת, כן? אני לא אגיד לך שזה לא עוזר, אבל המשמעות שלו היא כמעט בטלה ב-60, משום שהמהות האמיתית היא שמי שלוקח משכנתאות, בין אם זה משקיע, בין אם זה קונה רגיל, הוא יכול לקחת משכנתאות, אין לו מגבלה, הוא יכול לקחת משכנתה ראשונה, משכנתה שנייה, משכנתה שלישית, משכנתה שביעית, הוא יכול לקחת כמה משכנתאות שהוא רוצה, עם שיעור מינוף, עם שיעורי המינוף המוגבלים לפי הממונה על הבנקים.
נכון, המגבלה, זה לא אבל נגמר. המגבלה היחידה שזה שם על אדם כזה, וזה כן משהו שיכול אולי קצת לצנן, נקרא לזה, אבל למרות שאנחנו רואים שהכמויות קטנות, זה שעד עכשיו יכלתי לקחת לצורך העניין לדירה השנייה 50% משכנתה, נכון? משכנתה חדשה, יש לי דירה ראשונה, לקחתי לה 75% משכנתה, אבל מה שזה מצנן פה, זה את היכולת שלי, כמו שאמרת, חילוץ הון עצמי, להביא את ה-30% הנותרים מהדירה הראשונה, לצורך העניין. למרות שבמקרה הזה לא, כי לקחתי כן. משכנתה, אבל אם הייתי יכול להגדיל את המשכנתה שם, זה מונע את היכולת שלי.
את היכולת כאילו להשתמש במנוף של המשכנתה הראשונה, כהון עצמי עבור ה-30% של הדירה הבאה. אבל אוקיי, בסדר, זה, שוב, זה משפיע, אבל, כמה אנשים כבר יש להם יכולת להגדיל את המשכנתה באפיק הראשון? כלומר, בדיוק. להגדיל אותו ל-50%. רוב האנשים, או שיש להם משכנתה שהיא כבר הרבה שנים, תראה, נגיד אנחנו נראים על זוג מבוגר, שלקח משכנתה בשנות ה-90, או בסוף שנות ה-90, והוא נמצא היום עם משכנתה שהיתרה הבלתי מסולקת שלה היא נמוכה מ-50%, אז נגיד הוא יושב על 20% מהיתרה, אז יש לו 30% להשלים, עבורו, או, את האפשרות שלא מנעת, אבל הרבה פעמים הזוגות האלה, שיושבים על נכס הרבה מאוד שנים, הם פחות משקיעים. משקיעים זה בדרך כלל אנשים, שוב, זה כעניין סטטיסטי, לא כל אחד, יש הרבה משקיעים מכל סוג ובכל גיל ובכל תחום. על משקיעים הרבה פעמים זה יותר צעירים שקונים, אתה יודע, עושים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 דירות, ומתמנפים על כולם, מצליחים את הפתרונות, ואגב, מה עוד פה, מה זה עוד לא פותר? את כל ההלוואות המסחריות, הרי יש משכנתאות מסחריות שלא מוגבלות, לא על תקרה של 50, לא על 70, לא על 20, אין שום תקרה. במשכנת המסחרית, התנאים של התנאים מסע ומתן בין קונה בין נותן לבין בין, בין מלווה ללווה.
מה הכוונה למשכנת המסחרית רק בשביל המאזינים שלנו?
חברה שלוקחת משכנתה, ולא בתנאי משכנתה פרטית.
זאת אומרת, חברה שהיא לצורך העניין יזמית.
חברה, קרן השקעה.
כן, אני עכשיו יזם, ואני לוקח משכנתה בשביל איזשהו פרויקט של יזמות.
כן, או פמילי אופיס שקונה עכשיו דירות, מתחיל לסוף דירות בכל הארץ. הוא לוקח משכנתא, יש לו תנאים משלו, הוא לא מקבל הגבלה על, תנאי, על, על, על כמה משכנתא הוא יכול לאסוף. כנ"ל נגיד קרנות ריט או גופים כאלה, יכולים לקנות כמה שהם יכולים וכמה שהם רוצים. להם לא מנעת את היכולת להתמנף, אגב, הם יכולים לחפות ריפאי. יכולים אחרי שהם שילמו, הם יכולים להגדיל את זה, כי אצלם אין הגבלה. על מי ההגבלה? זה רק בעצם, בסופו של דבר, על אותו ציבור פרטיים, שבמקרה, ברצף של שתי אפשרויות ואין בלבד. אחד, הם לא לקחו משכנתא ראשונה מאז ומעולם, ושתיים, הם לקחו משכנתא, הם כבר שילמו עליה 20 שנה, היא ירדה מתחת ל-50%, הם רוצים להגדיל. זה שני מצבים יחסית נישתיים, ולכן המשמעות של זה, המהותית, היא יחסית לא גדולה בהקשר הזה.
הפרק בחסות, מחירון פרופדו. מחירון הדירות של ישראל. מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס. והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
זאת אומרת שכשאנחנו קצת צוללים יותר סוגים שונים של משקיעים, בסדר? לתמהיל המשקיעים שקיים בשוק, אנחנו רואים שההוראה הזאת היא מתייחסת לאחוז מאוד מסוים, לסוג מאוד מסוים, שהוא אחוז מאוד קטן, בסדר? מכמות המשקיעים שבשוק, ולכן היכולת שלה גם להשפיע היא לא תהיה דרמטית. אבל אני רוצה לקחת את זה לשאלה יותר גדולה. עכשיו שאנחנו ראינו מה היכולת שזה להשפיע בשוק, ובאמת שהבנו מהסוגים של המשקיעים, בוא נלך שנייה על מצב שבו זה כן היה, אותם המשקיעים שנזקקו לקחת משכנתה על נכס קיים לטובת השקעה חדשה, נגיד שהם היו אחוז גדול מהשוק, בסדר? זאת אומרת, האם באמת זה היה יכול להביא, האם באמת היינו רואים פה ירידת מחירים או בלימה משמעותית של המחירים?
אוקיי, אז פה זה כבר שאלה שצריך פשוט לחשוב אותם מבחינה, אתה יודע, נתונים, בצורה הכי קרים שיש, כן? כדי, צריך להבין, זה כמו שאמרתי קודם, הסכר והחורים בסכר. המים זורמים החוצה בקצב, בסדר? עליית המחירים היא עליית מחירים עקבית, רב שנתית, מהרבה מאוד סיבות, בעיקר בגלל עודפי עלייה והגירה וגידול אוכלוסין וצמיחת אוכלוסייה שאין שנייה להם בעולם. זו מדינה שהיא צומחת וגדלה דמוגרפית, וזה לא הולך להשתנות לא בשנה הקרובה, לא בעשורים הקרובים. מדברים איתכם על הערכות של מדינת ישראל הולכת למעלה מלהכפיל את גודלה. היום אנחנו בסביבות 9-9.5 מיליון תושבים בישראל, אזרחים בישראל, יהיו פה בסביבות 18-20 מיליון תושבים תוך 40 שנה. זה המספרים, פי 2. כל חבר שיש לכם יהיה עוד אחד. אתם מבינים? זה המשמעות. כל פי 2. עכשיו, כל זה לא בתקופה של 200 שנה, זה בעשורים הקרובים, זה בדור אחד. דור אחד זה המצב שהולך להיות פה. וברור שהגידול גם הולך להיות גידול משמעותי שאנחנו נרגיש אותו בצפיפות, בכבישים, בתנועה וכו' וכו', וכמובן בשוק הדיור. הדברים האלה פשוט הם בלתי נמנעים במדינה כמו שלנו. והבעיה היא תמיד שכשיש הרבה ביקוש, אם אין היצע שמדביק אותו, והיצע זה אומר כמות עדיף, מאוד מאוד מסיבית של בנייה שתומכת בביקוש וגדלה מדי שנה וגם תומכת בגידול של העלייה באוכלוסייה מדי שנה. כל עוד התנאים האלה לא מתקיימים וההיצע לא מדביק את הביקוש, הביקוש ימשיך לעלות והמחירים ימשיכו לעלות. עכשיו באים ואומרים, טוב, אני אעשה איזה פעולה שמשפיעה על שוק המשכנתאות. באיזה אופן? אני אמנע, שימו לב, ממי שלא לקח משכנתה ראשונה מאז ומעולם. כמה אנשים אתם מכירים שקנו דירה בקש? תחשבו בינתיים על השאלה. אז זה סוג ראשון שנמנע ממנו. וסוג שני זה מאנשים שיש להם משכנתה וירדה בערכה מתחת ל-50% מערך הנכס. כולם בדרך כלל לוקחים 75% או 70%, תלוי באיזה נסיבות, ועכשיו זה ירד מתחת ל-50% ואז הם רוצים למחזר. על שני המצבים האלה, על שתי הנישות האלה, באים ומטילים את ההגבלה. אז זה מאוד מאוד קטן, זה כאילו חסך חשיבות. הרבה אנשים הם קונים, הרבה משקיעי נדלן קונים דירות, גם אם ייתנו להם משכנתה בשיעורים נמוכים, גם עם משכנתה, יהיה להם את החצי, את החצי מערך הדירה, כדי לקנות את הדירה השנייה, לא תהיה להם בעיה להשיג את זה, אם אתה עשית עכשיו אקזיט, או אם עשית עכשיו, אם אתה, יש לך חסך את הכסף, או שיש לך את היכולת לקנות, ואתה רואה שמחירי הנדלן עולים ועולים, אז הרבה אנשים גם קונים דירות באמצעות הכסף שהם חסכו, או מממשים תיקים בשוק ההון וקונים דירות בכסף שהם חסכו. זה לא מספיק משמעותי כדי להוות איזשהו אלמנט שאני רואה אותו עוצר, ואפילו מקטין בקצת את התפתחות המחירים בארץ, ולכן זה...
אני... באמת, עליית המחירים היא לא תיפטר עד שלא יפתרו את בעיית ההיצע ואת הפער הקיצוני בין ההיצע לביקוש. אבל מהצד השני, יכול לבוא מישהו ולהגיד, שמע, תמיד, 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 ההיצע, כמו שאנחנו אומרים את זה, כל פעם שאנחנו אומרים את זה, ההיצע היא זאת שמדביקה את הביקוש, ולהיצע לוקח זמן להדביק את הביקוש, בגלל תהליכים רגולטוריים, תהליכים של אישורים, תמיד נוצר צוואר בקבוק מאוד משמעותי. ולכן, אומר הרגולטור, במקרה הזה המפקח על הבנקים, אומר, אני רוצה לתת איזשהו פתרון שיעזור לנו להתמודד עם חלק מהבעיה, עד שההיצע תתפתח בצורה משמעותית. עכשיו, ולכן, ואני מסכים, אני מסכים איתך שזה, שוב, כבר דיברנו על זה, זה נישה כל כך קטנה, שזה למעשה לא כל כך הצליח, אבל אני רוצה לפתוח פה דיון דווקא יותר רחב, אבל אפילו אם זה לא הייתה נישה, אני חושב, יכול להיות שאני מפספס משהו, אני חושב שבטווח הארוך זה לא היה מוריד למחירים. אני אתן לך את משנתי, מה שנקרא, תגיד לי מה אני מפספס, כי באמת יכול להיות שאני מפספס משהו. איך שאני רואה את זה, בוא לצורך העניין ניקח שוק דמיוני שבו אותם הנישה הזאת של המשקיעים, זה כל המשקיעים וזה 20% מכלל השוק. בסדר? לא מהמשקיע, אלא מכלל רוכשי הדירות באותה מדינה. ויש כזה פער גדול בין היצע לביקוש כמו בישראל. ואני טוען שאפילו אם אתה עכשיו עושה מהלך שעד שההיצע לצורך העניין תתפתח, משהו שתמיד, אבל כשההיצע תתפתח אז גם הביקוש יעלה, אבל נדבר על זה עוד שנייה, להדיר את המשקיעים, אני חושב שבטווח הארוך אולי יהיה לזה איזושהי השפעה מינורית על המחירים, איזושהי בלימה קטנה ולא יותר מזה, ואני אסביר למה. כי עכשיו לצורך העניין, קחו את גוש דן. אני שם את תל אביב בצד, כי תל אביב היא גם ממילא אולו פריץ' כבר, עזוב, כרגע אני שם את תל אביב בצד. קחו את גוש דן, ערים אחרות, שבהם יש המון משקיעים וגם המון רוכשים רגילים, וכרגע הזזנו את המשקיעים החוצה. מה זה עושה מהלך כזה? מגדיל את הביקוש בהגדרה. כי עכשיו, רגע, בעצם הביקוש ירד, נכון? אז עכשיו כל אותם אנשים שאיכשהו יכלו או חשבו, אבל אמרו, לא יודע, כרגע זה יקר מדי, לקנות דירה, עתים על הדירות שקיימות. מסכים?
תראה, הנה, בתרגיל בכלכלה, כי מה שזה בעצם סוג של תרגיל בכלכלה, זאת אומרת, יש נגיד 100 קונים, מתוכם, בשביל 20 או 30, הנכס במחירו הוא out of reach. או יותר נכון, בוא נעשה את זה אחרת. יש 100 קונים, כל המאה זה out of reach מבחינתם. עכשיו, נניח, אתה אומר, המחיר יורד בשקל, אז פתאום יש כבר מישהו מתוך הרשימה שזה נהיה לו מושג. אז הוא מוכן לשלם במחיר החדש. אחרינו שומר את המחיר הזה במחיר החדש. זה מה שאתה מתכוון?
גם וגם. אני אומר שבהגדרה, ברגע שעכשיו המשקיעים יוצאים החוצה, אז יש איזושהי בלימת מחירים רגעית. נכון, זה משפיע כמו שאתה אומר למחירים. ואז זה בעצם מביא את כל עם ישראל שממילא חי בקונספציה הזו של כמה חשוב לי שתהיה לי דירה משלי, והם קונים את הדירות. עכשיו, ממילא הכמות הזאת זה עיקר הרוכשים בשוק היום, ולכן זה מהלך שיעלה את הביקוש בטווח הארוך, ודווקא יכול אפילו קצת לעלות מחירים.
זהו, אז כעיקרון אני מאוד מסכים עם זה, שאם תהיה מין כזה פסיכולוגיית המונים כזאת, שאנשים יודעים שהמשקיעים יצאו מהשוק מאיזושהי סיבה, ואנשים אומרים, טוב, עכשיו המחירים ירדו נגיד, נגיד המחירים מתחילים לרדת קצת, ואז אנשים נגיד שלא היו קונים, לא היו נכנסים, לא היו משתתפים בשוק הדיור, בשום צורה שהיא. אומרים, עכשיו זאת הזדמנות, כי אולי משקיעים כן יחזרו, זאת הזדמנות לקנות. זה מין מצב כזה אנומלי שיכול להיווצר, כמו שאתה אומר, שהמחיר, אפילו גם אתה מוצא את כל המשקיעים החוצה, המחיר עוד יעלה ולא ירד, בגלל שנכנסת חזרה, שכנסת לשוק אנשים שלא שיחקו בו קודם לכן. אני מאוד מסכים עם הנקודה הזאת. הדבר שבעיניי הרבה יותר מובהק במקרה הזה, זה ש פשוט יש למחירים את שיווי המשקל שלהם. שיווי המשקל נגזר מכמות הקונים, מכמות המוכרים, מההיצע ומהביקוש. עכשיו, השיווי משקל הזה, ככל שמנסים להתערב בשיווי המשקל הזה, ומנסים בצורה מלאכותית להתגבר על הביקושים, על ידי זה שכאילו מצננים את הביקושים, אנשים ימצאו את הפתרונות, אנשים ימצאו את הדרכים, אנשים יקימו חברה ויקנו דרכה, אנשים יתארגנו כמה חברים ויקנו, אנשים ימצאו את הפתרונות כדי להתגבר על הצורך. מי שמספיק מתוחכם יודע להתגבר על הצורך. הוא לא צריך שאיזה רגולטור יגיד לו מותר או אסור. ולכן אני לא באמת מאמין ביכולת של כאילו מעין כמו איזה, אתה יודע, כמו קלף ששולפים, להגיד הנה אני מונע עכשיו לעשות את המשכנתא בתנאים האלה והאלה, ולכן פתרתי את משבר הדיור. לא מאמין בזה. קל וחומר במקרה הזה שמדובר במשהו שהוא כל כך זניח בהיקפים שלו, הוא מדבר על נישה מאוד מאוד קטנה של אנשים שזה באמת חסר חשיבות. לכן עוד פעם, כל הסוגיה הזאת היא סוגיה, היא סוגיה שתפסה כותרות, כי אתה יודע, כל דבר בארץ תופס כותרות בהקשר הנדלן, אבל היא סוגיה סתם, די נישתית, די משעממת, די רגילה. המעניין זה השלכות הרוחב. והאם המדינה מבינה את הבעיה שהיא צריכה לפתור? אם בכלל יש בעיה, זו גם שאלה. האם היא מבינה שיש בעיה שצריך לפתור אותה? אם בכלל היא מגדירה את זה כבעיה לאומית, נושא הדיור. אם היא מחליטה שהדרך לפתור את הבעיה של הדיור זה דרך היצע, האם מבינה שזה הדרך לפתור? האם מבינה שאם הביקוש זה גיוון, היא לא יכולה להתמודד עם הביקוש, זה שאנשים רוצים לעבור לגור פה, ואנשים מביאים ילדים, ושאנשים גדלים, ומשפחות גדלות, עם זה אין לה מה להתמודד כמדינה. היא יכולה רק להתמודד עם צד ההיצע, לשחרר קרקעות ולהוביל לבנייה מסיבית, כדי לאפשר שוק דיור שפוי יותר מבחינת הקצב, מבחינת המחירים, אבל שוב, זה תמיד זה פונקציה, גם הרבה פעמים אמרנו את זה, וזה דבר מאוד יפה בהקשר של נדלן ושוק ההון. אם שוק הנדלן, אם שוק ההון למשל, יעלה ויעלה ויעלה ויעלה, והתשואות בשוק ההון יהיו כאלה שהן הולכות ונשחקות, ושוק ההון יהיה לא אטרקטיבי, חברות ייכנסו במכפילים מטורפים, וללא הצדקה, והשוק יהיה ברוויה מאוד מאוד גבוהה, אנשים ילכו, יעדיפו להשקיע כבר בנדלן, המחירים גם בנדלן יעלו. יש קורלציה בין השווקים, זה לא ששוק הנדלן עומד בפני עצמו. זאת אומרת, גם אם, אתה יודע, גם אם עושים פתרונות מסוימים בשוק הנדלן, זה לא אומר שאנשים עדיין בהכרח מגיבים להם. צריך משהו שהוא דרמטי, משהו שהוא דרסטי, כדי להשפיע בצורה מסיבית על השוק. ולשנות מחירים בצורה אמיתית, וסתם כדי לסבר את האוזן, לדעתי נגיד, סתם כך נגיד, נגיד המחירים עכשיו בפתח תקווה, עלו 3%, 3.5%, אז בזכות המהלך הזה של בנק ישראל, הם יעלו 3.4. בסדר? זזת אותם קצת, קצת פחות ביקוש. אוקיי. עדיין עולים, עדיין ירוק.
נראה אם המדינה באמת מפנימה את העניין של הצורך הדחוף בהגברת ההיצע. אני חושב שהיא מפנימה, אבל נראה איזה מהלכים יעשו בהיבט הזה. ונראה כמה מהלכים כאלה, שהם מהלכים באמת מאוד נישתיים ולא משמעותיים כמה זמן הם יחזיקו מים. כי אנחנו ראינו הרבה מהלכים כאלה לאורך השנים, בסוף איכשהו תמיד הם לא מחזיקים מעמד הרבה זמן.
לגמרי.
יהיה מעניין לראות את זה.
לגמרי.
פלג, תודה רבה, שיהיה אחלה שבוע.
תודה רבה, אביב.
נתראה ביום חמישי.
ביי ביי.
כפתור, מהו המחיר של הנכס? והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.